אז היום אני לא אומר לו מה לעשות. היום אני מוביל אותו לתשובה הנכונה אליו. Mm-hmm. כי אני יוצא מנקודת הנחה שהבן אדם היחידי בעולם שיודע מה התשובה הנכונה בשבילך, זה אתה.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של Health for Movement, תוכנית העוסקת בבריאות ובאיכות חיים. האורח של היום הוא דמות מוכרת בעולם הספורט במדינת ישראל. הרקע שלו מגיע מיומנויות לחימה, שהוא גם טוען ששם הוא יצר את האורח חיים הבלתי מתפשר שהוא מביא לידי ביטוי בתוך האימונים ומחוץ לאימונים. הוא חגורה שחורה בקראטה, היה אלוף הארץ במשך 7 שנים וגם ניצח את אליפות הפתוחה בסידני, נכון? פסתי את זה? יפה. מעבר לזה הוא מאמן כושר מגיל צעיר, מגיל 15, אחרי השירות הצבאי עבר לתל אביב, השתלב ברשת המועדונים Great Shape ואחרי כמה שנים פתח את מועדוני הכושר Pure. הוא גם ניהל את רשת זאוס לתקופה, ואולי אתם יותר מכירים אותו דווקא מתוכניות טלוויזיה. הוא היה מאמן ביורדים בגדול, הוא היה בסדרת המאמנים, בסדרה של בהוט, שהתפרסם בהוט, ובעצם הופיע כמעט בכל תוכנית בוקר שקשורה בכושר ובריאות. אז נדב מאירסון, ברוכים הבאים לתוכנית.
שלום, 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 וכיף שהזמנת אותי. בעודך מדבר, אני לא יודע אם זה הספד או קורות חיים.
חס וחלילה.
באמת חשבתי על זה לא מזמן. מה הייתי רוצה שיגידו בהספד עליי?
שזו שאלה מעניינת.
שאלה טובה, נכון?
ומה קורה שם?
אז זהו, בעודך אומר את זה, אמרתי, אם זה היה ההספד שלי, האם זה מה שהיה, האם זה היה עושה אותי מרוצה? שאלה טובה, אני לא יודע. נראה לי שזה באמת, זה קורות חיים, אבל מה ש, ותודה על זה דרך אגב, נראה לי שהתשובה לשאלה מה הייתי רוצה שיגידו עליי זה יותר תכונות. Mm-hmm. זאת אומרת, פחות מה עשיתי, יותר איך עזרתי, או היה בן אדם טוב, היה בן אדם חריזמטי וכן הלאה.
בוודאי.
כאילו זה הניואנס הקטן, אבל שוב, כיף להיות פה, כן. ותודה על זה.
אז אומרים לא לשווח את האדם בפניו, אבל זה ייכנס לנו ככה בסאבטקסט תוך כדי, ואנחנו נגיע גם לרבדים האלה. אז קודם כל, כיף להריח אותך, נדב, כיף שאתה פה. בטוח שתהיה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת. אתה באמת עברת תהליך בכמה שנים האחרונות, אחרי עבר מאוד מאוד עשיר בעולם הכושר, שעבדת עם הרבה מאוד אנשים, עברת קצת יותר באמת לעולם המנטלי, שזה סוג של גם מתבקש, ואנחנו סוג של ננהל שיחה שמחברת בין העולמות. רציתי שנתחיל דווקא מאיזשהו ציטוט של סילבסטר סטלון, שאמרת שאתה אוהב. אני חושב שזה יחבר לנו את הרקע שלך לאומנויות לחימה, וקצת יראה לנו על האופי שהביא אותך לאיפה שאתה נמצא היום.
בעיקר סילבסטר סטלון, אני לא אוהב אותו כשחקן, אבל מאוד מפתיע אותי שהוא דווקא ביים וכתב את רוב הסרטים שלו, וזה לא ידעתי. אז גם הציטוט הזה הוא ציטוט מאוד מאוד מפתיע, שלא משנה עד כמה אתה נותן חזק, משנה כמה אתה יכול לספוג, אבל עדיין ללכת קדימה. כן, זה הציטוט. אתה שואל למה?
כן, כן, למה אתה אוהב את הציטוט הזה ואיך הוא פוגש אותך בחייך או בתפיסת עולם שלך?
אני לא הצלחתי בכל מה שעשיתי בחיים. אני יודע להגיד איפה, יש כמובן את הרשתות החברתיות, שם אני ונראה לי גם כולם מציגים לרוב תמונה מסוימת של החיים שלנו. אבל אני גאה להגיד שלא הצלחתי בכל מה שעשיתי. ואני חושב שהחוכמה היא לא לדעת להרביץ. החוכמה היא לא לדעת לצאת עם המוצר או לשווק או whatever. אלא לספוג כישלונות, לספוג אי הצלחות, ללמוד מהם, לקבל מכות, אבל להשתדל לא לקבל נוקאוטים. Mm-hmm. אני בא מעולם הלחימה, אז נוח לי להשתמש בדימויים האלה, ולהמשיך ללכת קדימה. Mm-hmm. זאת אומרת, לקבל נוקאוט זה קשה, אבל אחרי הנוקאוט אתה יודע לקום. לקבל נוקדאון זה יותר קשה, כי אתה מסוחרר ועדיין מרביצים לך. Mm-hmm. אבל לקבל כישלונות ולהמשיך ללכת קדימה, אני חושב שזה משהו שהוא אבן דרך.
חשוב לכל אדם בכל דרך בתהליך שהוא עובר.
זה מין קטע, כי גם בעולם הדייטינג אמרתי, אני רוצה שמישהי, שהייתי רווק, אני רוצה שמישהי תיתן לי סתירה, שתיתן לי כפה, וזה לא קרה. אני רוצה להיות בקרשים, כאילו זה משהו שאני ידעתי שזה אמור לבוא וזה לא הגיע. ותמיד פחדתי מהלא נודע. זאת אומרת, אני תמיד חשבתי שזה אמור לבוא, ווואלה, זה לא בא. זה לא אומר שאני משהו, זה לא אומר, פשוט זה לא קרה. אז גם בעסקים, אני מאמין שאתה צריך להיות מתורגל לקבל מכות קטנות בכנף.
מעניין. מעניין מאוד. יפה. זה איזושהי דרך טובה כזה באמת להתחיל, כי על אף הנה הרזומה העשיר שדיברנו והמון דברים שאנשים יכולים להסתכל מהצד ולראות את זה כאיזושהי הצלחה מאוד גדולה, זה יפה להבין שיש הרבה דברים שאנחנו לאו דווקא רואים ועולים לכותרות, ואנחנו הרבה פעמים צריכים גם ללמוד להסתגל. קצת הזכיר לי את ההסתכלות של דרווין, שזה לא החזק ששורד, אלא מי שבאמת יודע לי.
סתגלתן.
בדיוק.
כן. גם, אגב, אני חושב שבמרינס הם אומרים את זה, to adapt. כאילו, נותנים לך מצב, המהירות, עם הדלטה, בין המצב הקיים לבין המצב החדש. זאת אומרת, המהירות שאתה מצליח להסתגל, זו הגדולה שלך.
ממש.
כן, אבל תמיד אנחנו, נראה לי שהתמה המקשרת פה זה שינויים. ממצב אחד למצב אחר, איך אתה עושה את השינוי, איך אתה חווה את השינוי, איך אתה לא נותן לשינוי להוציא אותך מבלנס. אנשים צריכים ליווי מנטלי כשהם עושים שינוי, וזה לא משנה אם זה שינוי מבן אדם שהוא שמן לבן אדם שהוא רזה, או בן אדם שהוא עכשיו רוצה לפתוח עסק למצב שהוא מצליח. יש פה שינוי כלשהו. השינוי הזה שאתה פותח עסק, אתה גם, אתה בעצמך חווה שינוי, אנשים סביבך חווים שינוי, המיינדסט שלך צריך להשתנות, הפיכת מקולת לסופרמרקט קוראים לזה. ואם אתה לא מתכונן לזה כמו שצריך, אני לא אומר שאתה לא תצליח, אבל יכלת, אתה יכול להצליח יותר, נקרא לזה ככה.
יפה, שזה קצת מחבר אותי באמת לחבר בין העולם הפיזי לעולם המנטלי, שזה גם משהו שגם בא לידי ביטוי אצלי בתהליך שלי, אם זה אני בפני עצמי או עם האנשים באמת שליוויתי, אתה מגלה בשלב מסוים ש... הרובד המשמעותי יותר מבחינת שינוי הוא ההיבט המנטלי. מעניין אותי איפה זה תפס אותך אחרי באמת עבר מאוד עשיר בעולם של הכושר, שפתאום החלטת לפני כמה שנים ללמוד במכון אדלר, התפתחות אישית וקואוצ'ינג, ובעצם עשית איזשהו שינוי כמאמן מנטלי לאורח חיים בריא, וקצת שמת בצד את הפרונט שהיה פעם הכושר. מתי אצלך נפל הסימון שהמשמעות האמיתית היא מה שקורה פה, ולא מה ש...
כשהייתי בלרד בגדול, שזה היה תוכנית טלוויזיה לפני המון שנים, ועכשיו אנחנו רואים את הקהל, אם אתם הייתם בגיל הזה או לא בגיל הזה. אבל גם מי שלא ראה את זה, עדיין יודע את צמד המילים לרד בגדול, יודע מה זה עשה. היו נשים שעברו תהליך ממצב שהם מאוד מאוד שמנים, למצב שהם מאוד מאוד רזים. ומה שגרם לבן אדם להצליח או לא להצליח, זה לא אם הוא עשה 10 חזרות פוש-אפ או 15 סקווטים ולנג'ים. זה אם הוא באמת... אגב, להצליח מבחינתי זה לא להשיל את המשקל, אלא להצליח זה לשמר את השינוי. כי החלק הקל זה לרדת במשקל. החלק הקשה זה באמת לראות איך זה ממשיך איתך הלאה ואתה לוקח את הדברים החשובים. מי שהצליח זה זה שעשה את השינוי המנטלי. ואותו דבר גם עם אנשים שרוצים להתחזק או לגדול או להיות מיס פיטנס, זה לא משנה. אם עשית התקדמות מנטלית, אתה תצליח לשמור, אתה תצליח לעמוד במטרה, ותצליח לשמר את המטרה. ואני רואה את האנשים שבאים לאימונים שלי ומקשיבים לי ועושים כן עם הראש וזהו. ואני אומר, אוקיי, יכול להיות שאתה תרד במשקל, אבל אתה חייב להבין למה הגעת להיות שמן. אתה חייב להבין מה האמונות שלך, מה חוסם אותך. אתה חייב להבין מה הדרך שלך. ואם הוא מסתכל עליי, סליחה, ולא מבין על מה אני מדבר, אני לא אומר את זה בביקורת, אבל כנראה עוד יש לו דרך לעבור. ואז הבנתי שמה שבאמת יותר חשוב מהבייספס, טרייספס וכל מיני שמות של שרירים שנועדו בעיקר לעשות רושם, זה הפן המנטלי. אז אני היום רוצה לבוא לבן אדם שרוצה לעשות שינוי בחיים שלו, או שרוצה להעצים את החיים שלו. אם הוא לאורח חיים בריא, או שהוא מאמן כושר שרוצה לגדול, כי אני עברתי כבר את הדרך הזו, אז יותר קל להם לדבר איתי, זה לדבר איתו על הפן המנטלי. ללוות אותו בשינוי הזה. והוא לא צריך אותי כדי שאני אספור לו מ-1 עד 10 סקווטים. בשביל זה יש מיליארד מאמני כושר טובים ומוכשרים, בשביל זה הוא לא צריך אותי. אבל שאני אקח אותו מנקודה א' לנקודה ב', אני חושב שזה יותר חשוב.
ואיך באמת, מה שונה בתהליך הזה מאשר התהליכים שהיית רגיל להעביר? האם אתה מגיע עם איזשהו מיקוד שונה, שואל שאלות שונות? איך נראה התהליך הזה?
השינוי המאוד גדול זה שאני מצטלם עם חולצה. זה ממש קטע חדש. הגעתי ליום צילום, אומרים לי, יאללה, תתפשט. ואני כאילו, לא, לא. יש פה בחורצ'יק אחר, זה לא רלוונטי הזה שלי. זה מעניין.
כן.
אנשים מגיעים אליי, ואני דאגתי שזה מה שיקרה במשך 30 שנה. אני מאמן מגיל 15, זה כאילו, זה בדם שלי. אנשים מגיעים אליי כדי שאני אגיד להם מה לעשות. ואוקיי, ויינט, עד היום, נדב, תן לנו טיפים, 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 טיפים. ואני אמרתי לה, לא. היום אני אגיד לבן אדם מה לעשות בדרך אחרת. אני ישקף לו מה הוא חושב. אני ביחד איתו יגדיר לו מטרות. אנחנו נראה אם המטרה היא חכמה בשבילו. חכמה זאת אומרת, יש גם תהליך להגדיר מטרה. ויכול להיות שהטיפ הזה בוויינט יתאים לבן אדם אחד, סליחה, אחד, ולא יתאים לבן אדם האחר. אז היום אני לא אומר לו מה לעשות. היום אני מוביל אותו לתשובה הנכונה אליו. כי אני יוצא מנקודת הנחה שהבן אדם היחידי בעולם שיודע מה התשובה הנכונה בשבילך, זה אתה. אני יכול לשקף לך אם ההחלטה שלך או לא כל כך מחוברת למציאות. אני יכול להגיד לך אם המטרה היא הגיונית, אם הייעוד הוא נכון, אבל אני אעזור לך לשאול את השאלות הקשות. אני אעזור לך לחלץ את הערכים שלך, את הייעוד שלך, את המטרות שלך, ואנחנו ממש מסרטטים מפה של החזון שלך, ואנחנו צריכים להגיע מנקודה א' לנקודה ב', ולרתום אנשים ולעשות את זה יפה. אז אני ממש לא אומר, ואני מכיר את הקואוצ'רים האלה, ואני לא אומר את זה בציניות, שאומרים מה צריך לעשות. אני לא אומר מה צריך לעשות. הגיע אליי מאמנת כושר שאמרה לי, אני עם האינסטגרם לא מסתדרת. אז יועץ עסקי, או קואוצ'ר, או לא משנה מה, בוא לא ניכנס להגדרות, יגיד לה, את חייבת לעשות אינסטגרם. כי אינסטגרם זה העולם הנוכחי. את לא טובה בזה, קחי מישהו שיעשה לך את זה. כשהיא באה אליי, היא אומרת לי, אני לא טובה באינסטגרם. למה את לא טובה? כי לא נוח לי 1, 2, 3. אז אל תעשי אינסטגרם. ופתאום ירדה לה אבן מהלב. לא לעשות אינסטגרם. לא, אל תעשי אינסטגרם. חנן בן ארי, הוא מדהים. אין לו פייסבוק, אין לו אינסטגרם, ויש לו טלפון טיפש. למדתי את זה בקרפול קריוקי. כשהמוצר שלך טוב, תעשה דברים שאתה אוהב לעשות. תעשה דברים טובים לך. מאז שאין לה אינסטגרם, טוב לה, מגניב לה, משתפת מה שהיא רוצה. הסטודיו הביתי שלה צמח, והיא עכשיו עזבה אותו וקנתה בית עם סטודיו גדול, והיא פורחת וטוב לה. ומדי פעם היא מעלה דברים באינסטגרם של המשפחה שלה, כי זה מה שטוב לה. זה הבדל בין להקשיב לבן אדם ולהעצים אותו, מאשר זה מה שאתה צריך לעשות.
כמה ערך באמת אתה, כי השוני פה, ואמרת את זה יפה, זה אתה כבר לא מייעץ, כבר לא אומר לבן אדם מה לעשות, שזה מאוד באמת תחת הדמות של המאמן הכושר, מה שאנשים באים זה כזה, נותנים לך את המושכות, הפקדתי את גופי בידך, תביא אותי לאן שאני רוצה להגיע, אתה פתאום אומר שהכוח האמיתי הוא בשאלת שאלות. מה לדעתך קורה בתהליך של שאלת שאלות, שהופך את זה ל... כי זה נכון גם בהרבה מאוד אסכולות, גם מעבר לפן של קואוצ'ינג, ו...
כן.
אם ניקח את זה, כן.
השלב הראשון בלשאול שאלות, זה להקשיב. וזה החלק הקשה. רוב בני האדם לא מקשיבים. אנחנו לא מקשיבים לילדים שלנו, אנחנו לא מקשיבים לבני בנות הזוג שלנו, אנחנו לא מקשיבים לחברים שלנו, ואנחנו גם לא מקשיבים ללקוחות שלנו. אנחנו צריכים לדעת להקשיב. כשבן אדם אומר לך X, מה הוא בעצם מנסה להגיד? אם הייתי בכל רשת מעדוני כושר שהייתי, הייתה מגיעה לקוחה ואומרת, יש לכם יוגה? ואני אומר, כן, יש לנו 1, 2, 3, אבל אחרי זה, שנייה, למה את מחפשת יוגה? מה המטרה שלך? ואז היא אומרת, אני באתי להיות גמישה. אוקיי, אז יש לנו גם שיעור גמישות. באמת יש לכם שיעור גמישות? תבין מי הבן אדם שעומד מולך ומה הוא בעצם שואל אותך, וגם בשפת המחירות, מדברים על זה הרבה. אז השלב הראשון זה להקשיב. וואנס אני מקשיב גם לא לנאמר, אני מקשיב גם מעבר לנאמר, אני מקשיב לשפת גוף, אני מקשיב לאנרגיה, להתנהלות, ואני יודע לחבר דברים ממקודם וגם ליד המקצועי שלי, אני יודע מה הוא רוצה ממני. ואז השאלת שאלות היא הרבה יותר קלה. ואז אני שואל שאלות. בעצם בשאלת שאלות אני משיג שני דברים. א', אני מספק את הסקרנות שלי, אני חוקר אותו יותר, אני מקבל יותר ידע, וגם אני מאתגר אותו. וכשאני מאתגר אותו, דברים טובים קורים. מה קורה? אני מוציא אותו מהאזור הנוחות שלו. גם באימוני כושר, אני מוציא את שריר הבייספס, היד קדמי, מאזור הנוחות שלו, ואז הוא מבין שאוקיי, נדב ומיס משקל, על מנת שאני אעמוד בזה פעם הבאה, אני צריך to adapt. דיברנו על זה. אז השריר גדל, וככה שרירים גדלים. תן להם אוכל, מוציא אותם מהאזור הנוחות, והם גדלים. אותו דבר עם המוח המנטלי שלנו, המוח המנטלי. כשאני מוציא את הבן אדם מאזור הנוחות, כשאני מאתגר אותו בשאלות קשות, אז הוא צריך לאמן כמו את השריר, אז גם את המוח. ואז הוא משתפר, ואז אנחנו הולכים לחיים אמיתיים, ואז הוא מזהה סיטואציה, והוא אומר, נכון, עבדתי על זה באימון. כמו שאם ברוך המאמן כושר, עבדתי על להרים אבן מהרצפה, על ידי דדליפט, אז עם נדב, אני מתאמן על זה שאם שואלים אותי, אם נותנים לי מחמאה, לקבל את המחמאה, סתם לדוגמה, ולא לנקות את המחמאה מעליי. נכון, נדב דיבר איתי על זה, על הקטע שאני לא טובה בלקבל מחמאות. תחמיאו לי? כן. תודה. אימנתי. ואז זה מצטרף לסט הכלים שלי. ואז אפשר לעשות התקדמות, כמו בכושר.
מדהים, מדהים. מאוד התחברתי לנושא הזה, וזה גם משהו שבאמת הרגשתי אותו תוך כדי עצמי, גם עם התהליך שעברתי וגם עם אנשים שבשלב מסוים, כשהתהליך המשמעותי קרה לי בשאלת שאלות ובלשנות, ללמוד איך לחשוב, שזה משהו שאף אחד לא מלמד אותנו, דרך החשיבה שלנו אנחנו חיים את החיים, ככה אנחנו מביאים את עצמנו לידי ביטוי, ככה אנחנו גורמים למעשים, לפעולות לקרות, ככה התוצאות שלנו קורות, אבל חשיבה הרבה פעמים היא באיזשהו באמת לופ אוטומטי, וכשאנחנו עוצרים ושואלים שאלות, אנחנו לומדים בעצם איך לחשוב, והשינוי האמיתי הוא כשהבן אדם יודע איך לחשוב בפני עצמו, במובן מסוים. זה משהו שמאוד... רוצה להגיד משהו?
לא, לא, לא.
משהו שאני התחברתי אליו שאמרת זה ש... ששמעתי איפשהו שהתארחת, שדיברת על שמבחינתך השינוי האמיתי הוא יבוא לידי ביטוי בשיח, זה כבר לא לעבוד דרך הגוף, ומאוד הזדהיתי, היה איזשהו שלב בתהליך שלי, שפתאום תוך כדי האימון שצף איזשהו משהו מהבן אדם שאני מלווה, ואני מבין שהנושא האמיתי עכשיו לדבר עליו הוא דווקא בשיח, והוא לפתוח את הנושא הזה. אני כמאמן גם כושר, היה לי כזה את הדיסוננס, כי אנחנו באימון כושר, אנחנו אומרים לעבוד עם הגוף וכולי, אבל אני חושב שיש לזה ערך מאוד משמעותי לבוא ולהוריד לפועל באמת את העניין של השיח.
הראייה היא הוליסטית. הוליסטית מלא... אני פעם חשבתי שהוליסטי זה אלה שיושבים לי ככה. לא, הול זה מהמילה שלם. אם לא נדבר על זה, כמו שאתה אומר שיח, הוא לא יבוא לאמון. אז אני אעביר את האמון לכוס מים, כאילו באמת. אני חייב להבין למה היא לא באה לאמון. היא לא באה לאמון כי היא חשבה שהגוף שורף שומן רק אחרי 40 דקות ואין לה זמן, אז אימון של חצי שעה הוא לא רלוונטי וכן הלאה. אבל רק על ידי, אם אני מאמן כושר, אז רק על ידי שיח אני יכול לפתור את זה. אני חייב לדבר עם המתאמנים שלי אם אני מאמן כושר. אני חייב לדבר עם הלקוחות שלי אם אני איש עסקים או יזם או כל מיני כאלה. אני חייב להבין מי עומד מולי. אני מאוד מתחבר למה שאמרת, שאני מדבר על ההקשבה, אתה מדבר על החשיבה, אז אני אחזור עוד יותר אחורה, לנשום. אנשים, אתה במקרה מתרגל יוגה, אבל אנשים לא נושמים. אם עכשיו אני ארד פה למטה, ואני אשאל את המוכר הנחמד, מתי פעם אחרונה נשמת? הוא לא יגיד לי, כן, ברור, אני נושם כל הזמן. מתי פעם אחרונה באמת נשמת? מתי עצרת? ונשמת. כי כשאתה נושם, דברים טובים קורים. אתה, עזוב כימית, אתה נעצר, אתה חושב על מה שאתה עושה, אתה נרגע וכן הלאה וכן הלאה. לצערי אנשים עושים את זה כשמעשנים. הם מעשנים ואז הם כאילו, זה קל לראות את האוויר נכנס כי יש לו צבע. עשן נכנס, יוצא וכן הלאה. אבל פתאום אני כאילו מזמין אנשים לחזור לדברים הכי בסיסיים שנראים להם ברורים מאליו, מלהם. ואני, שוב, אני מאתגר, אני מציע... חקירה נוספת, שיקוף לכל המצב הזה, ואנשים באמת אומרים, וואלה, נכון, לא חשבתי על זה. פתאום הזווית האחרת. הנה, אותה אחת שלא יודעת לקבל מחמאות. כן, נו, באמת, כל זה, זה מגניב. אבל, שנייה, למה את, מה לא נעים לך? איזה מנגנון הגנה את שמה? מה הבעיה שלך פשוט להגיד תודה? לא, אם אני אגיד תודה, הוא יחשוב שאני מתנסית. איך את יודעת מה הוא יחשוב? למה את חושבת? כי פעם, אוקיי, עכשיו אני מבין מאיפה זה בא. אז דווקא ה-back to basic, דווקא הדברים שבוויינט, סתם וויינט מבחינתי זה שם כולל, לא אוהבים, הם לא אוהבים את הבייסיק. אימון חדש שמגיע לעיר, לא אימון חדש שמגיע לעיר. בואו תלמדו לעשות סקווט כמו שצריך. בואו תלמדו לשבת זקוף, ולא אצל יואל שמואלי. בואו תלמדו את הבסיס. אז אני גם מחזיר את האנשים לבסיס.
כן.
אני לא פסיכולוג. אני לא בוא תחזור לבית אבא בגיל 3 ולמה הרביצו לך. לא מעניין אותי. כן מעניין אותי הבסיס. כן מעניין אותי איך אתה בזוגיות. מה זוגיות? באתי לדבר איתך על עבודה. אחלה. איך אתה בזוגיות? מה אתה מחפש שם? מה חסר לך? ואז אני מקבל בזכות השאלות מין מפה על הבן אדם.
כן.
ועם זה אפשר להתקדם וללמוד הרבה על הבן אדם.
איך שאתה עושה משהו, ככה אתה עושה את הכל. אז זה לא שאנחנו נפרדים בתחום הזה ובזה ובזה. את האופי שאמרנו. שלי, את האמונות שלי, אני מביא לכל מקום.
אנחנו הוליסטים. הראייה היא הוליסטית.
לגמרי.
מי כמוך ביוגה אתה... אתה רואה את זה. זה לא הגיוני שבחיים אתה תהיה X והתרגול שלך ביוגה יהיה Y. לא. התרגול שלך ביוגה זה... הוא משקף, הוא תשקיף, לא יודע איך לקרוא לזה. הוא ביטוי לאיך אתה בחיים, איך אתה אם טוב לך, אם רע לך. ומורה טוב ליוגה או מאמן טוב מנטלי, לפי איך שהבן אדם הולך יודע מי הוא, מה הוא ומה אומר עליו, מה עובר עליו, סליחה. זה מין הקשבה לאנרגיה כזאת.
כן, זה, האמת שהמשמעות של יוגה זה חיבור וייחוד בין הגוף לנפש, ובדיוק במפגש האחרון בקורס דיברנו על זה שהרעיון של התרגול הפיזי שהוא, הוא כל כך מינימלי ביחס לתורה של היוגה, כן. הרעיון של התרגול הפיזי הוא בסוף להביא אותך לתרגול מדיטטיבי עמוק יותר. אז זה בשביל להכניס אותך לרבדים המנטליים, הרוחניים, הרגשיים, כן. שם באמת מתבצע השינוי.
תמיד ביוגה, יש כאלה ששואלים, נו, אתה כבר, אתה כבר עושה סדרה שנייה? ואני בלב, למי אכפת? איך היותי עומד על הראש, תורם למסע הרוחני שלי וכן הלאה וכן הלאה? אם יש לי יכולת פיזית שמאפשרת לי לגרד באוזן, אוקיי, סבבה. אבל זה לא רלוונטי בכלל. האם אתה יודע לתת בעיטה באוויר בקפיצה? שהייתי בעולמות הקיקבוקסינג. אוקיי, אחלה. אבל גם פה, בעולמות שלי, בעולמות המנטליים, אז תוך כמה פגישות אני מגיע לתוצאות? אני לא יודע. תגיד, אתה מבטיח תוצאות? אני לא מבטיח כלום. כי הצלחה של תהליך, אם נכנסתי לזה, קשורה להרבה דברים. קשורה למוכנות של הבן אדם, קשורה לפניות של הבן אדם. הנה, עכשיו בחוץ הייתה לי שיחה מתאמן שאמר לי, אין לי כרגע פניות. ואני מאוד מאוד מעריך אותו על זה, כי הוא מבין שבשביל להתאמן צריך פניות. כי אני לא פסיכולוג. בוא תספר לי על הבעיות שלך. לא. חמי בי. דף את, אצלי עובדים. אתה רוצה להגיע לתוצאות בחיים? כן. אתה הולך להזיע. אני אומר לך מראש, אני הולך להוציא אותך מהאזור נוחות שלך. ולא משנה אם התוצאה בחיים זה הורדה של 10 קילוגרמים, או אתה רוצה לעוף עם העסק שלך ולהקים אולפן כזה מגניב. אתה הולך להתאמן, אתה הולך לעבוד אצלי קשה, שזה משהו שאני מביא מהאמון כושר. אם אתה רוצה להגיע לתוצאות, אתה הולך לעבוד קשה. ואני מאוד מעריך את הבן אדם שאמר לי, אני לא מוכן לזה כרגע. מגניב. אתה מבין לאן הגעת.
מדהים, וזה מקשר אותי לנושא שגם רציתי לדבר איתך עליו. אני חושב שכשבן אדם מגיע, זה יצא לנו אפילו לפני שהתחלנו את השיחה לדבר על זה ברובד של אני אתה, אבל הקטע של להגדיר מהי הצלחה, שזה מתחיל מהשאלת שאלות, זה מתחיל מהשיחה שלפני האימון הכושר או לפני כל דבר שאנחנו עושים, שזה נכנס עמוק פנימה לפילוסופיה שלי, זה נכנס לערכים שלי, כי לכל בן אדם הגדרה היא נראית, הצלחה היא נראית אחרת, ולכן הדרך שלו לשם והפעולות והדרך שהוא רוצה לחשוב, הן יהיו שונות. אני אשמח לשמוע איך אתה מגדיר הצלחה.
אני אוסיף רק מילה אחת, איך אני כרגע מגדיר הצלחה.
כרגע. ממש.
כי פעם אני חשבתי שלהיות עסוק ולי הרבה חברות והרבה דברים והרבה כסף זו הצלחה. הוא הצליח. יש לו אוטו חדש. יש לו דירה פה, דירה שם. הוא הצליח בחיים. בוא נקשיב לו. על הדרך, אני לא רואה את הילדים שלי, על הדרך וכן הלאה וכן הלאה. כשהיה לי רשת מועדוני כושר, הייתי זמין משש בבוקר עד אחד בלילה. להתקלות, ולכולם את הטלפון שלי, אלפי לקוחות בבן יהודה, ועוד אלף ומשהו בברנר, לכולם את הטלפון שלי, כולם דיברו איתי, והייתי בטלוויזיה, עיתונים, מצליח. אז באותו, באותה נקודת זמן בהחלט הייתי מצליח. היום הגדרה שלי של הצלחה, כמו שאתה קבעת איתי, והיה פה זה בלטם ונאלטנו להתעכב שעה בחוץ, הכל בסדר. הכל ממש בסדר. אני לא עסוק. ואני אומר את זה בגאווה, אני לא עסוק. אני בוחר כמה שעות ביום אני רוצה לאמן אנשים, והתשובה היא 5, לא יותר מזה. אני בוחר את מי אני רוצה לאמן, אני בוחר כמה אני רוצה לגבות. זה מבחינתי זמן שלי שאני יכול לעשות את זה. יש לי מתאמנת ב-6 בבוקר, יש לי מתאמן ב-10:30 בלילה. זו, אני חושב שאני, יש לי כמובן מטרות ועוד יש לי חזון ואני עוד לא שם, ותמיד יהיה לי חזון ותמיד יהיה לי מטרות. אבל המושג של הצלחה הוא משתנה כל הזמן. אני כרגע בדרך טובה, בגלל שגם עשיתי לעצמי את ה... סרטתי לעצמי את המפה הזאת. אני מרוויח בסדר, עובד כמה שאני רוצה, והכי חשוב, אני נמצא הרבה מאוד עם המשפחה שלי, וכל שנה אני שמתי לעצמי יד לטייל 3 חודשים, בין 2-3 חודשים בחול. זה כרגע נדב מאירסון מרוצה. תמיד אני רוצה יותר מתאמנים, תמיד אני מפרסם, כי תמיד אנשים מסיימים תהליך, אנשים חדשים מתחילים תהליך, אני תמיד דוחף קדימה, אני תמיד מפרסם, הנה אני בא לפה ואני מדבר על הדברים, כי אני באמת רוצה להפיץ את הבשורה. אז כמושג של הצלחה, כרגע אני רוצה, המטרה שלי זה להרחיב את הדבר הזה שנקרא אימון מנטלי, לאן זה ילך, כרגע אני באחד על אחד, השלב הבא שלי זה אימונים קבוצתיים, אני רוצה לעשות תהליכים קבוצתיים ל5-10 אנשים, אולי נעלה אונליין, נראה, נראה מה יקרה.
מדהים, איזה יופי.
תודה.
אם נחזור טיפה לעולם המנטלי.
ראית? יותר לקבל מחמות. תודה.
נכון, מעולה. צריך לה... כן, גם משהו שעבדתי עליו בעצמי. מאוד קשור לאמונות שלנו, לאיך אנחנו מקבלים את עצמנו. אז רציתי שנחזור שנייה לעולם המנטלי. יצא לך להגיד בעבר שלדוגמה איזשהו מתמודד מהיורדים בגדול, אם התהליך הוא לא מנטלי, הוא לא מחזיק.
נכון.
מישהו שירד מ-200 קילו לדעתי ל-80 קילוגרם, אבל לא עבר תהליך מנטלי ולכן הוא חזר. אני אשמח שאולי תקשר לנו את זה לתוך התהליך שבן אדם עובר כשהוא נכנס לכל תהליך של שינוי. הייתי בהרצאה שלך שדיברת על מודל הגיבור, מה משותף למשה רבנו. נכון, אבל אולי תשתף אותנו בהקשר הזה גם את המודל.
כל בן אדם שעכשיו יוצא לדרך, מודל הגיבור של קמבל, אבל יש עוד כל מיני מודלים כאלה. מנקודה א' לנקודה ב', או אם זה בנט, אם זה ביבי, אם זה אלזה ואנה בכל סיפורי דיסני, או אם זה כל בן אדם שרוצה לרדת, כל בחורה שרוצה לרדת 10 קילוגרמים או 5 קילוגרמים ממשקלה. אז בהתחלה הם יוצאים לדרך, עם המון חששות. אבל הם מאוד נחושים לשנות משהו במציאות שלהם. או שזה אותם, או שאם זה בפוליטיקה, אז אני רוצה לשנות את המדינה, ואם זה אלזה ואנה, אז הם רוצים להחזיר שלא יהיה שלג, שיהיה קיץ. אבל יש המון חששות, ואז הם מוצאות לדרך. אבל צריך לצפות את הדרך, כי הדרך היא תמיד קבועה. יש משברים. בכל דרך יש משברים. והמשברים האלה, מי שחושב שאין משברים, אז הוא כנראה הולך לקבל את הסתירה, כמו שדיברת על זה בהתחלה, אבל צריך לצפות אותם, וצריך להיות מוכן להם ולדעת מה לעשות בזמן משבר. בצבא עושים את זה מעולה, מוכנים להתקלות. ותמיד יש לך את אלה שעוזרים לך בדרך, אם זה המשפחה, אם זה חברים, ותמיד יש לך את אלה שחושבים שהם עוזרים והם לא עוזרים, אם זה חברים בעבודה, סתם אני מכליל, שצוחקים עליך, אם זה חברים מהילדות שצוחקים עליך, שמנמיכים אותך, ואתה צריך לדעת מי איתך ומי לא איתך. ולסנן את כל הציניות, ולדעת באמת מה אתה באמת צריך, את המעגלי תמיכה שלך. והשלב הבא זה שאתה ממשיך, ואז יהיה כל מיני התמודדויות, אני לא אכנס לזה, אבל זה מין מעגל כזה, שבסוף, אתה חוזר, אחרי שאתה, יש לך את ההתגלות, קוראים לזה הכניסה למערה, את כל הפחדים שלך, ואתה מצליח לזהות אותם, ולהתגבר עליהם, ואחרי זה יש לך את המלחמה נגד האויב הכי נורא שלך, וניצחת. כל סרטי דיסני מסיימים בזה שניצחת, ואז מה קורה בסוף? לפוקהונטס ולליון קינג ולכולם, אתה חוזר לאותו מקום, ואתה רואה את אותו מקום בעיניים חדשות. עכשיו, יכול להיות שהמקום הזה השתנה, יכול להיות שהמקום הזה לא השתנה, ואתה השתנית, אבל אתה צריך להיות מוכן לזה. ואם היית 200 קילו, וחזרת להיות, ירדת להיות 80 קילוגרמים, ובאת הביתה, AKA לאור יהודה, ואימא שלך נותנת לך חצ'פורי, או לובואני, כי זה מה שהיא יודעת שאתה אוכל, ואין לך את הכוח או את הכלים להתמודד איתה, ולהגיד לה, אמא, אני לא אותו בן אדם, אתה תחזור לשם. ויש שלבים שאתה חייב לעשות, כי אחרת זו לא הצלחה אמיתית. אותו הדבר עם הניסוי המאוד מוכר, דווקא בארץ עשו את זה, שלקחו 10 אנשים שזכו בטוטו. איפה הם אחרי 10 שנים? 8 חזרו לאותו מקום בדיוק, ו2 נשארו באותו מקום, אבל הגדילו את ההון שלהם. השניים האלה היו עמידים כבר לפני זה. הם ידעו להתנהל עם כסף. כל 8 שכסף נפל עליהם משמיים, איבדו את הכסף. אותו שמן, אני אומר שמן, קראו לזה כבד, מותגר משקלית, איך שאתם רוצים, אני קורא לזה שמן, אוקיי? אותו שמן, שירד במשקל ועשה את זה בצורה מדהימה, אבל לא ידע להתמודד עם הכסף הזה שירד עליו משמיים, איבד את כל הכסף.
מה שבא לך בקלות גם ילך בקלות, וצריך שהדברים...
כן.
יחלחלו פנימה.
כן. אני אחדד, אני לא יודע אם זה בא לו בקלות, כי הוא באמת הוריד 100 ומשהו קילוגרמים ממשקלו, זה באמת לא בא לו בקלות. אבל גם יזם בהייטק שהצליח, אבל לא עשה עם עצמו עבודה מנטלית, הוא כנראה לא הצליח להיות שם.
כן.
כי הכל השתנה. הזוגיות שלך השתנתה, מקומך כאבא השתנה, היחסים שלך עם עצמך, היחסים שלך עם החברים, משהו השתנה. ואם אתה לא מוכן לזה, זה לא יחזיק מים. לצערי.
ואם נחבר את זה למטרות, דיברת בעבר על איך להגדיר מטרות באמת נכון, כי אני חושב שזה מאוד מתחבר לפן הזה, כשבן אדם מגיע והמטרה שלו היא חיצונית, אפשר לקשר את זה למוטיבציה חיצונית, לבית של אני רוצה לרדת 10 קילוגרם, לזה התכוונתי מה שבא לך בקלות, כי גם אם תוריד את 5 קילו האלה שאתה רוצה לפני האירוע, שוב, שמת איזשהו פלסטר ולא עבדת על הדפוס התנהגות שהביא אותך לשם, ולאו דווקא יצרת שינוי אמיתי בהרגלים שלך, אז מה עם כמה טיפים שלך בנוגע לאיך לקבוע מטרות נכון?
מטרה חייבת להיות חיובית. זאת אומרת, להגיד אני לא רוצה להתנשף במדרגות, זה לא מטרה חיובית. אני לא רוצה למות, אני חושב שיש לי מחלוקת עם כל מיני אנשים, האם מקור למוטיבציה יכול להיות שלילי? לדעתי לא, אני חושב שהוא צריך להיות חיובי. אז המטרה צריכה להיות חיובית. אני לא רוצה, אני רוצה לעלות במדרגות בקלות. זה חיובי. אני רוצה להצליח במרוץ נייקי הבא 10 קילומטרים. אז זה מטרה שהיא חיובית. דבר שני, המטרה צריכה להיות הוליסטית. שוב, זה פוגש אותנו שוב. זאת אומרת, היא צריכה להלום אותו באורח החיים שלו. אי אפשר שעכשיו אני רוצה להיות באולימפיאדה. אני לא יכול, אחי. אני בן 46. אני כבר לא יהיה, למשל. אז המטרות הן חייבות להיות ככה. והן חייבות גם שיהיה להם תפיסה יותר במציאות, כי להיות מיליונר בשנה, כנראה שזה לא יקרה. אז כשאנחנו בונים את המטרות, אנחנו צריכים לפעמים עזרה. מישהו שיעזור לנו מהצד ולהסתכל. אגב, כל המיליונרים, יש פה, אני מקשיב לפודקאסט מאוד מעניין, מיליונרים ומיליארדרים מספרים על זה, שלבד אי אפשר. והם תולים את ההצלחה שלהם, ביכולת שלהם לגייס אנשים סביבם. אם האנשים האלה נתנו להם כסף, או שהאנשים האלה האמינו בחזון, האמינו במטרה, אם אתה, לא יודע, אפילו בווייז או כל מיני כאלה, זה הצוות הראשוני שהיה להם, שהאמין ודחף קדימה. אז תמיד, תדע, אני נותן פוזיטיב, תדע לגייס אנשים ותבין שלבד, כנראה שאתה לא תצליח.
גם דיברת על זה מקודם בהקשר של המסע הגיבור, של הסביבה שלנו, הסביבה התומכת כן. ומנצחת, או דיאטת הצמיחה, זה גם איזשהו מושג שקצת מתקשר לזה, אבל זה באמת בהחלט מאוד מאוד משמעותי.
מעגלי תמיכה הם מאוד חשובים. כשאני חוזר הביתה, והיה לי אימון ספינינג מצוין, ואני יודע שיש לי את הארון ממתקים, זה לא יעשה לי טוב, כי אני יודע שזה קיים. אז סתם לצורך העניין, טיפ טוב זה לבוא ולעשות שיחה למשפחה ולהגיד חברים, חמודות, בנות, אבא בתהליך, קשה לי, שיש את הארון הזה בבית, אני מבקש בקרוב שלא יהיו ממתקים בבית. אבא משתף, אבא אומר קשה לי, זה אבא יותר טוב, אבא יותר מלמד. היא תלמד מזה המון מאשר אבא שמן, אבא מוותר לעצמו, אבא לא מצליח. תבוא, תגיד את האמת, הילדים שלך ילמדו מזה המון. זה כמו מצד שני, אבא שהולך לפתור את בעיות שיש לבת שלו בבית ספר. אז מה הבת למדה מזה? היא לא למדה מזה כלום. Mm-hmm. היא למדה לפנות לאבא שלה. מה הילדה למדה מזה שאבא פותר לה את התרגיל במתמטיקה? כלום. תבוא תלמד. Mm-hmm. אז אני חוזר. שיחה עם כל המעגלי תמיכה. חבר'ה, כן, אני כן רוצה לבלות אתכם. אמיתי, אל תציעו לי כינוח. כי אני יודע שבסיטואציה הזו שמציעים לי כינוח, אני לא יודע להתמודד עם זה. Mm-hmm. כי אם תציעו לי, אני אגיד כן. כי לא נעים לי להגיד לא. למה? ככה. כי זה יושב על זה שסבתא שלי הייתה נותנת לי, לא וכן הלאה.
כן.
אל תציעו לי כינוח. אז כל המעגלי תמיכה האלה זה דברים מאוד מאוד חשובים שאין לזלזל בהם.
זה יושב פה על שתי תכונות שבעיניי הן כל כך משמעותיות, לא רק בתהליך של שינוי והתפתחות, ובחיים עצמם למערכות יחסים, ללהבין מי אנחנו, שזה תקשורת וכנות. זה מתחבר לשיח הזה בתחילת התהליך, בשאלת שאלות, זה לדעת איך לתקשר ולהבין מה באמת יושב שם, אבל להיות מסוגל, גם בהיבט של קביעת מטרות, להיות במקום של הכנות, להיות כנה עם עצמי של מה קשה לי, מה מפריע לי, להיות כנה עם מה אני רוצה לשפר, ולהיות כנה גם בפגיעות שלי ובזה שאני מבקש עזרה. לבוא ולהגיד לסביבה, זה משהו שלדעתי אנשים קצת מפחדים מתקשורת, כנות, אתה יודע, האגואיזם לפעמים קצת נמצא שם.
כי מה יחשבו עליי? ואיך אני נתפס? אני פעם הייתי מאמן קשוח. למה? כי זה מה שאנשים רוצים. מאיפה אתה יודע שזה מה שאנשים רוצים? בוא תהיה אמיתי. תגיד, גם לי קשה, גם לי יש שתי בנות, ועד שמצאתי בייביסיטר ובגלל זה איחרתי, אני מאוד מצטער. אני לא מזלזל בזמן שלכם. אבל אם אני אשחק אותה קשוח ואני אמציא איזה תירוץ, אז זהו. אבל הכנות הזו היא תמיד תפתור הכל.
כן.
לגבי מטרות, טיפ נוסף. שהמטרה תהיה מדידה. זאת אומרת, אל תגיד אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה... מה זה אומר להרגיש טוב? מה זה אומר בשבילך להרגיש טוב? זה מידה מדיום, זה מידה לארג', זה חמישה... כאילו, מה זה אומר? ברור ש... קילוגרם, זה גם על זה אפשר לדבר הרבה, אבל חשוב שיהיה מדיד, כדי שבסוף נעשה וי. Mm-hmm. אגב, התהליך שאני עושה עם אנשים, לא משנה אם זה ירידה במשקל, או הצלחה בעסקים, או כל דבר אחר, כל המטרות הם כאלה שאני יכול לשים לאדם וי. וכי אחרת, לא עשינו בזה כלום. Mm-hmm. זה לא להגיד, כן, אני עם נדב, והוא עוזר לי. כן, במה? אני מרגיש יותר טוב עם עצמי. לא. טק, 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 מטרות.
מדהים. יפה, אז אמרנו, מטרה שתהיה חיובית,
כן.
שתהיה מדידה, מדידה בצורה כזו או אחרת.
כן, וגם הזכרנו הוליסטית.
והוליסטית,
שהיא,
נכון.
שהיא תהיה נכונה לאורח החיים שלך. Mm-hmm, mm-hmm. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה לטוס לאירלנד, לעבוד בפייסבוק, ואני מוכן להתאבד על זה. מגניב, אבל מה עם המשפחה שלך? באים, לא באים, לא משנה, אבל זה מה שאני רוצה. אוקיי, אבל אתה יודע שזה אומר 1, 2, 3. Mm-hmm.
איך אתה מאמן את עצמך? איך אתה קובע על עצמך את המטרות? הייתי רוצה שבפן הזה אפשר גם ללכת לפן המנטלי, mm-hmm. של איך אתה הקואוצ'ר של עצמך. אפשר גם לקחת את זה לפן הפיזי, okay. מה אתה עושה במובן של לדאוג לגוף שלך, הרי בסופו mm-hmm. של דבר זה אינטרטוויין ומזינים okay. אחד את השני.
כן. Okay. מאוד קשה לאמן את עצמך. אלוף עולם בקרוספיט, יש לו את האימונים שהוא עושה לעצמו, הקודם נגיד מט פרייזר, יש לו את האימונים שהוא עושה לעצמו עם החבר'ה שלו, והוא מתאמן עם חבר'ה כדי שאנשים ידחפו אותו קדימה. אבל הוא גם מתאמן לבד בבייסמנט, לא משנה מי אתה וכמה אתה, בסוף אתה תתאמן לבד. מאוד קשה לאמן את עצמך. מבחינה הפיזית אני עושה קרוספיט, הרבה שנים אני עושה את זה, אני אוהב קרוספיט כי הוא מאוד ורסטילי. זאת אומרת שמצד אחד יש את הג'ימנסטיק, מצד שני יש את הווייטליפטינג שאני מאוד אוהב, שזה הרמת משקולות, ומצד שלישי יש כושר כללי, אירובי, כל פעם דברים אחרים. כאילו זה בקטגוריה של קרוספיט, אבל זה כושר גופני. Mm-hmm. קרוספיט זה רק שם של מותג. Mm-hmm. ואני שמח להגיד שבגיל 20 ומשהו עזבתי את הקראטה המסורתי, בשביל לעבור לאגרוף תאילנדי ולקיקבוקסינג, ופרחתי שמה, והיום בגיל 46 חזרתי לקראטה המסורתי.
וואו.
זאת אומרת ששמה אני לא מחפש להרוג אנשים ולכסח אותם, שמה אני מחפש את השלב הבא במסע שלי. שזה מאוד מעניין. פעמיים בשבוע אני שם חליפה, חגורה, נותן קידה, נותן כבוד למסורת, ועושה... מעניין שהגעתי למועדון בחיפה, ופיזית אני באמת אני הכי פיזית אני הכי חזק שם, ואז באתי רציתי להגיד למדריך שאין מישהו שיאתגר אותי, כי אין לי יריבים שם. אבל בעודי חושב על זה, ישר חזרתי למה שאני יודע, שהיריב שלי הוא לא זה שעומד מולי בעצם, אז מה אכפת לי אם אני עושה קרב עם ילד בן 18 או בן 8, היריב האמיתי שלי זה אני. אז מעניין. ומבחינת מטרות, יש לי בת זוג. מאוד מאוד דוחפת קדימה, מצליחה בכל מה שהיא עושה, היא זוגתי והם בנותיי, אני גם לומד ממנה המון, היא זאת היא גם שאמרה לי, אם אתה כבר עושה קואוצ'ינג ואתה מלווה אנשים, למה לא תלמד את זה מקצועית? אז היא תמיד דוחפת אותי קדימה. אז כן, יש לי מטרה כתובה, יש לי את החזון שלי, אבל כל אחד צריך בן אדם לידו שישקף לו ויעזור לו. זה התשובה המלאה. מי שיכול לעשות את זה לבד, כל הכבוד לו. אני לא.
בזמן שדיברת על שאתה היית הכי חזק, ואתה לאו דווקא ראית את היריב מולך, אז מעניין אותי, אתה דיברת פעם, שכשניצחת איזושהי תחרות של קראטה, בא אליך המאמן ושאל מה למדת. שיש את המשפט של אחד מנצח, כל השאר לומדים.
כן.
מה הכוונה שלך בזה?
כשאתה מקום ראשון, אז מה זה בעצם מקום ראשון? אני הכי טוב. כשאני הכי טוב, אני כנראה עושה משהו טוב. קשה מאוד להצביע על החולשות כשאתה מנצח את כולם. זאת אומרת, בקרוספיט זה מעניין כי אתה מתחרה בכל מיני מקצים, ואז אתה אומר, טוב, פה הייתי טוב, פה הייתי לא טוב, מאוד ברור מה אתה לא בסדר. בקרב, קראטה, גוף תאילנדי, דברים שאני עושה, ניצחתי. אז ניצחתי, כנראה שאני טוב, כנראה שהדרך שלי מצוינת. אבל זה שמקום שני, הוא הולך הביתה, הוא נעול, יש לו הרבה יותר מוטיבציה לנצח אותי. לי יש את ה-X על הגב, כי אני מקום ראשון, אני לא רואה את כל אלה שמאחורה. הם רואים את ה-X. המוטיבציה שלהם יותר גבוהה. בגלל זה תמיד מכבי תל אביב בכדורסל, קשה להם נגד הקבוצות החלשות. כי הם היו כאילו מזלזלים, והקבוצות החלשות היו בטירוף, ואז הם היו מוציאים אותם מהגיימפלן שלהם. אז, אגב, הגיימפלן הזה זה אותו דבר שלא משנה אם אתה מגיע לרעיון עבודה, לא משנה מה שואלים אותך, יש לך גיימפלן. אתה רואה את הפוליטיקאים הגדולים שלנו מתראיינים, לא משנה מה הוא שואל, יש לו לאן הוא הולך. אותו יזם, יש לך את הגיימפלן, זה המטרות שאני בונה איתכם, יש לך את הגיימפלן, זה מה שאני עושה, וזה לא משנה מה אנשים מפריעים לי. אני אחזור לשאלה. אז כשאני זוכה מקום ראשון, אני לא אומר שהייתי שמח לזכות מקום השני, אבל קשה מאוד לשים משקפיים ביקורתיות אימוניות, ולהגיד מה אני, איפה היה לי קשה, ומה אני רוצה...
זה ככה באמת מרתק מאוד, באמת לקראת סיום אני אשמח לשאול אותך מהו החותם אולי שאתה רוצה להשאיר בעולם, היית שנים באמת בתחום של הכושר, הגעת על לעומק של התהליך של שינוי, אתה עכשיו יוצא ואני בטוח שתהיה לך קריירה מרשימה מאוד בהיבט של המאמן המנטלי. מה הרובד העמוק שמניע?
אני רוצה להשפיע על כמה שיותר אנשים. אני רוצה, זה לא מאגו שיגיד נדב עזר לי, לא, זה לא במשם, אבל אני רוצה שכמו שלי היו המורים הנכונים ובזכותם הגעתי למה שהגעתי, ואני גאה להגיד שהגעתי, אם דיברנו על מה זה הצלחה, אני רוצה להצליח להשפיע על כמה שיותר אנשים, לעשות איתם את התהליך, להראות להם את הדלת, תבחרו, דלת א', דלת ב', שיבחרו מה שהם רוצים, ואני רוצה שהם יצליחו. אני מאוד חיובי, אני רוצה שאנשים יצליחו, אני רוצה שאנשים יהיה להם טוב, אני מרצה, אני רוצה שאנשים יהיה להם טוב, אני רוצה להשפיע על כמה שיותר אנשים, שיצליחו לעמוד בכמה שיותר מטרות, נכונות וחכמות עבורם. אם זה מטרות ספורטיביות, גופניות, או אם זה להגשים. כל בן אדם, אני רוצה שיגשים את עצמו להיות משהו נועד להיות.
מדהים. איפה אנשים יכולים לעקוב אחריך, לתקשר איתך, לדבר איתך?
אינסטגרם, פייסבוק, אין לי טיק טוק. בעיקר. וגם אני אמור להגיד שאני עכשיו, כאילו, גילוי נאות, אני גם עושה שיתופי פעולה, אז יהיו לי עכשיו פרסומים מסוימים, מותר פה להגיד שמות של חברות, נכון?
כן.
כן, מותר להגיד, כן. אז יש עכשיו חברת ביטוח חדשה שנכנסה ובחרה בתור פרזנטור שלה, אז אני חייב להגיד את זה. אז כן, אז אני מקדם דברים גם בפייסבוק שלי ובאינסטגרם שלי, וזה בסדר גמור. אגב, אני גם נותן את הטלפון שלי, אין לי שום בעיה, אני מדבר עם אנשים, גם אני מדבר עם אנשים, כמו שאמרתי, אני רוצה לעזור, אז גם 10 דקות, רבע שעה, בלי כסף, אם אני יכול להפיל איזה אסימון אצל בן אדם, בכיף, ואני בעיקר בזום. Mm-hmm. כדי שאנשים לא יסעו אליי, מדברים איתי, יש לי גם לקוחות בארצות הברית או אירופה, עברית, אנגלית, לא משנה. Mm-hmm. מדבר, הרבה יותר חכם, לא צריך בייביסיטר.
מדהים. אז בהחלט מעורר השראה. קודם כל, אז תודה רבה לך נדב, על הטיפים, על הערך. זה בהחלט ניכר שאתה בא מהלב ורוצה לעשות טוב, וגם איך שהסכמת ממש ככה בשניונת לבוא לפה לפודקאסט עם היכרות מאוד מאוד קצרה לפני כן. ואני בטוח שבאמת הקהל בבית לקח הרבה מאוד רעיונות והרבה תוכן, ואולי לקבל ממישהו כמו נדב באמת ש... הכיר את עולם הגוף באמת מכל הכיוונים שלו, וכמו המטרה של הפודקאסט, לנסות להעלות אותנו, להכניס אותנו לרבדים העמוקים יותר, הפן המנטלי, לשאול שאלות, לעצור ולקחת נשימה, להבין ולהגדיר מהי הצלחה, ללמוד איך לקבוע מטרות בצורה יותר איכותית, בצורה הוליסטית, בצורה שתעזור לנו ותעזור לעולם. אז אני מקווה מאוד שבאמת לקחתם ערך. אם אהבתם, אנחנו נשמח שתאהבו, תשתפו את הסרטון לחברים, ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ, זה יהיה זמן מעולה. עד לפעם הבאה, אני הייתי דורן בן דור, נדב מאירסון, נמסטה.